שיעור לדלת חשבן בשנה פשוטה. מתחילים איגרת חפ"ו, תפקוף ממבט, עמוד א', תחילת האיגרת. השיעור מסתיים בדף הבא, תפקוף ממג', עמוד א', במילים דלת אמות של הלכה בלבד.
ראיה מאמנה, הקטע בזוהר שנקרא ראיה מאמנה, שזה הקטע שרבי שמעון בר יוחאי מביא מה שהוא שמע מפי משה רבינו. ראיה מאמנה זה רואה נאמן. בראיה מאמנה פרשת נשוא, כתוב על הפסוק והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע. מה אומר על זה בראיה מאמנה? אז הוא אומר כך, בהי חיבור הדילך, בחיבור הזה שלך, אומר ראיה מאמנה, אומר משה רבינו לרבי שמעון בר יוחאי, בהי חיבור הדילך, בחיבור הזה שלך, דהיינו בספר הזוהר, דהיו ספר הזוהר, מאיפה, מאיזה דרגה ברוחניות בא ספר הזוהר, כתוב שם מן זהרה, זה בא מהזוהר, מהאור, דאימא הילה, אימא הילה למדנו שזה ספירה עליונה שנקראת ספירת בינה של עולם האצילות, שקוראים לזה אימא הילה, תשובה, תשובה זה דרגת התשובה האמיתית באה מהדרגה הזו, ועל זה למדנו כבר באיגרת התשובה. על כל פנים הוא אומר שבספר הזוהר, בחיבור של ספר הזוהר, בהילין, אלה שעוסקים בספר הזוהר, לא צריך ניסיון. הם לא צריכים לעבור ניסיונות. ומה הכוונה? כתוב שם בקטע הקודם, לפני זה בראיה מאמנה, הוא מביא את הפסוק שכתוב בספר דניאל, בסופו, שיש בעת ההיא, יהיה מצב שיהיו, יתבררו והתלבנו, ויצרפו רבים, יהיו כאלה שיתרוממו, יהיו כאלה שיפלו. אז הזוהר אומר, מי צריך לעבור את הניסיונות? יהיו כאלה שצריך לנסות אותם. אבל באילין, אלה שמתעסקים בזוהר, לא צריך ניסיון. הם לא צריכים לעבור את הניסיון. הלאה ממשיך בראיה מאמנה ואומר, ובגין, בגין הכוונה היא בגלל, משום, דעתידין ישראל למתאם מאילנה דחייה, מזה שעם ישראל עתידים לטעום מעץ החיים. מה זה עץ החיים? אמן. עץ החיים דהי וואי ספר הזוהר. ספר הזוהר נקרא שם עץ החיים. אז מכיוון שעתידים לטעום מעץ החיים, איפקון בי מן גלותה ברחמים. הם על ידי זה יזכו לצאת מהגלות ברחמים. והתקיים בהון, התקיים באלה שלומדים ועוסקים באותו עץ החיים, השם בדד ינחנו, ואין עמו כל נחר. שאלה שעוסקים בעניינים של עץ החיים בספר הזוהר, השם בדד ינחנו, הקדוש ברוך הוא בעצמו ינחה אותם, יוציא אותם מהגלות, ואין עמו כל נחר, ושם הוא מסביר שכל נחר הכוונה היא גם למלאכים עליונים, שהם ממונים להוביל ולהוציא מהגלות. אז אלה שעוסקים בספר הזוהר, יהיה להם כאילו טיפול אישי, השם בדד ינחנו. ואילנה דטוב ורע, ואילו עץ הדת, שעץ הדת נקרא טוב ורע, מה זה עץ הדת שנקרא טוב ורע? אז פה בא משפט, שזה אחד המשפטים הקשים, שעל זה הוא ישאל אחר כך את השאלות. מה כתוב שם בראיה מאמנה, מה זה אילנה דטוב ורע, למה הכוונה עץ הדת טוב ורע? דהיו, שזה הכוונה היא איסור ויתר, תומה ותארה, הנושאים של איסור ויתר, הנושאים של תומה ותארה, החלק הזה שנקרא איסור ויתר, החלק הזה שנקרא תומה ותארה, לא ישלטו על ישראל יתר, הם לא ישלטו יותר על עם ישראל. דה הפרנסה דילהון, שהרי הפרנסה שלהם, הפרנסה של עם ישראל, לא להווה, היא לא תהיה, אלא מסיטרה דאילנה דחייה. הפרנסה של עם ישראל תהיה רק מהצד, סיטרה זה צד, מהצד של עץ החיים. מה מיוחד בעץ החיים? דלית תמן, שאין שם, לא קשיה, כשאתה לומד את עץ החיים, אמרנו קודם, מה זה עץ החיים? ספר הזוהר. כשאתה לומד את עץ החיים, אין בלימוד של עץ החיים סוג לימוד או צורת לימוד של קושיות, כמו בגמרא. כן, אבל כאן הוא מתכוון לעץ החיים כמשל. אז זה אומר, דלי תמן, אין שם לא קשיה, אין קושיות, זה לא סגנון לימוד כמו בגמרא של קושיות ופירוקים. לא קשיה מסיטרא דרא, אין קושיות שמקורה מהצד הרע, ולא מחלוקת, אין מחלוקות שזה מרוח הטומאה, דכתיב, כמו שהפסוק אומר, ואת רוח הטומאה האוויר מן הארץ. מה הוא אמר קודם? שהאילנה של עץ הדעת לא ישלוט על ישראל. מאיפה יהיה להם חיות? רק מעץ החיים. כי זה הכוונה, את רוח הטומאה האוויר מן הארץ. למה הוא קורא כאן רוח הטומאה? לעניינים של מחלוקת וקושיות. דלא התפרנסון תלמידי חכמים מעמי הארצות. התקופה הזו של הגאולה זה זמן שהתלמידי חכמים לא יהיה להם פרנסה מעמי הארצות, אלא עמי הארצות, אלה שלא שייכים לאילנה דחיי, אלא אלה ששייכים לאילנה דטוב ורע, קוראים להם עמי הארצות. אלא מאיפה כן יהיה החיות של התלמידי חכמים? מסיטרא דטוב, מהצד הטוב. דאכלין, שהם התלמידי חכמים אוכלים טהרה, כשר, היתר, ולא מהרב רב, דאכלין טומאה, פסול, אסור. מה קורה היום? זה הכל עדיין ציטוט מראי המאמנה. ובזימנה דאילנה דטוב ורע שאלת, בזמן שעוד לא הגיע הגאולה, בזמן שהשליטה עדיין היא של העץ הדעת טוב ורע, הינון חכמים דדמיין לשבתות וימים טובים, אז אותם חכמים שהם נמשלו לשבת או לחג, לית להון אלא מדייבין להון הינון חולים. אז אתם למדי חכמים, אין להם בפרנסתם, אלא רק מה שמקבלים מאותם חולין, לא חולין מלשון מחלה, אלא מאותם חולין, כי אם התלמידי חכמים נקראים שבתות, אז אלה שהם לא תלמידי חכמים נקרא חול לעומת שבת. כגוונה, למה זה דומה? ביום השבת, כמו יום שבת, שכל שבת ושבת, דלית לי אלא מה דמתקנין לי ביום הדחול. מה אוכלים בשבת? מה שמכינים בימות החול. זה הכל היום. שמתי שעץ הדעת שולט, אז התלמידי חכמים חייבים לקבל את מה שהם מקבלים על ידי מהארצות, כמו שיום השבת חייב לקבל יום החול. אבל בזימנה דשלת אילנה דחיי, אבל בזמן ששולט עץ החיים, דהיינו בזמן הגאולה, התקפיה אילנה דטוב ורע, אז עץ הדעת טוב ורע יהיה לו כאילו ירידה, הוא יתכופף, ולא יהיה לעמי הארץ, אלא מה דייבין לאון תלמידי חכמים, אז יתהפך הסדר. במקום המצב הנוכחי שהתלמידי חכמים צריכים לקבל מעמי הארצות, זה יהיה להפך, שעמי הארצות יקבלו ממה שהתלמידי חכמים ייתנו להם. והתקף ינתחותיו, עמי הארצות יהיו כפופים תחת תלמידי החכמים, כאילו לא אבו באלמה, כאילו שהם בכלל לא קיימים. ואחי, איסור, אתר, תומה ותארה, אותו עניין של איסור, אתר, תומה ותארה, לא יתבר מעמי הארץ. זה לא יעלה מעמי הארצות. דמיסיטראיו, כי מצד עמי הארצות, לית בין גלותה לימות המשיח, אלא שיבוט מלכויות בלבד. לגבי עמי הארצות לא יהיה הבדל בין תקופתנו לימות המשיח, דיינו, אם היום יש להם קשר לעץ הדת, גם אז יהיה להם קשר לעץ הדת. דהינון, כי אותם עמי הארצות, לא טעמי, הם לא טועמים, הם לא יטעמו מאילנה דחיי, הם לא טועמים מעץ החיים, וצריך לון, והם כן זקוקים למה? מתניתין באיסור ויתר, תומה ותארה. הם כן יצטרכו ללמוד את ענייני איסור ויתר, תומה ותארה. עד כאן בראי המאמן. עד פה זה סוף ציטוט מילה במילה מראי המאמן. מה בעצם קראנו פה בקטע הזה, שזה קושי רב? כשאנחנו קוראים את הקטע הזה בראי המאמנה, כשתרגלנו את זה לשון הקודש וככה עברנו במהירות על הדברים, אני רוצה לשחזר, מה בעצם קראנו? קראנו שיש סוג לימוד שהוא קשור לעץ הדעת, ויש סוג לימוד שהוא קשור לעץ החיים. איזה סוג לימוד קשור לעץ הדעת? אז נראה אפילו את המשפט האחרון ממש. המתניתין, הלימוד של איסור ויתר, תומה ותארה, זה נקרא עץ הדעת. הוא קרא לזה קודם שיש שם מחלוקת, יש שם קושיות, אז זה בא מסיטרא דרא. לעומת זאת, ספר הזוהר, למה הוא נקרא עץ החיים? כי שם אין מחלוקת, ושם הכל ברור. ככה מובן, ככה כתוב בקטע הזה. אבל אם ככה נלמד את זה, ובזה נשאר, נקבל תואר שאדמו"ר הזקן יתאר אותנו חסרי מדע. כי ככה להבין את זה, וככה להגיד שיש חס ושלום התייחסות לחלק בתורה, נגיד, מה נגיד לפי זה יוצא? שכל הגמרות שמדברים על איסור ויתר, על תומה ותארה, ואת הדעת, טוב הרע, חס ושלום, איך אפשר לומר כך? אבל לכאורה כך כתוב. אז צריך להבין מה בעצם קורה פה. עכשיו אנחנו נלמד את התמיות הגדולות שאדמו"ר הזקן מטמיע על הקטע הזה ברעי המן. והנה, אומר אדמו"ר הזקן כך, המובן מההשקפה הראשונה לכאורה, מי שמסתכל על הקטע הזה ברעי המן במבט ראשון, מלשון זה המאמר לחסרי מדע, אלה שיש להם חוסר קצת בידיעות, והם מסתכלים על החלק הזה ברעי המן ככה בהשקפה ראשונה, מה הם מבינים? שלימוד איסור ויתר, וזה מבינים שמי שלומד את כל ענייני איסור ויתר, או בסדר תארות, כל סדר תארות, מה מדברים בסדר תארות? מה תמה, מה תאור, רשימה ארוכה של דברים תמהים, איך מתאמים, ראשון לתומה, שני לתומה, דיונים ארוכים, מה יוצא מזה? ומאילנה עד טוב הרע, זה יוצא שזה מעץ הדעת, מטוב הרע, ככה יוצא. אומר אדמו הזקן, אי אפשר לומר כך. למה? דבר ראשון הוא אומר, יהיה לנו כאן שלוש תמיות גדולות, כל תמיה מפורטת. התמיה הראשונה, מלבד שהוא פלא גדול מחמת עצמו. דבר הזה הוא ממש פלא גדול, זה נפלא, זה לא הגיוני, לא מובן. הדבר הזה עצמו זועק לשמיים ואומר, הייתכן לומר כזה דבר על חלקים כאלה נרחבים של התורה. זה, קודם כל זה לא נתפס, לא רק שזה לא נתפס, אלא וסותר פשטי הכתובים ומדרשי רבותינו ז"ל. זה ממש סותר פסוקים שלמים, לפי איך שרבותינו מסבירים את הפסוקים. הוא מביא לדוגמה, יש פסוק שכל אחד מכיר, מרימים ספר תורה, מה אומרים? עץ חיים היא למחזקים בה ותומכי המאושר. מה זה עץ חיים היא? על מה מתכוונים כשאומרים עץ חיים היא? מתכוונים לתורה הנגלית. כל אחד שלומד תורה, אומרים אתה לומד עץ חיים. שכל התורה נגלית לנו לבנינו, כל התורה שילד הולך לתלמוד תורה, הבחור הולך לישיבה, רוב הימים והשנים מה הוא לומד? הוא לומד גמרא, הוא לומד משנה. מה אומרים לו? מה אתה לומד? עץ החיים. כי כל התורה נגלית לנו לבנינו נקרא עץ חיים היא למחזיקים בה, ולא ספר הזוהר לבד. מה אם תגיד שמי שלומד זוהר הוא לומד עץ החיים, ומי שלומד גמרא חלילה זה יחשב שהוא לומד עץ הדעת טוב ורע? ברור שזה קשה לומר כך. ובפרט שהיה גנוז בימיהם. בימיהם, זאת אומרת, בזמן הגמרא, כשכתוב בגמרא שהתורה נקראת עץ חיים מלמחזיקים בה, לאיזה תורה מתכוונים? ספר הזוהר היה גנוז גם בזמן הגמרא. ספר הזוהר, כל הלימודים האלה, זה היה גנוז. זה לא היה ידוע לכולם. וגם כל חוכמת הקבלה הייתה נסתרה בימיהם. כל חוכמת הקבלה בימיהם של החכמים והתנאים והמוראים, זה היה חוכמה נסתרת. לא כולם התעסקו מזה, כן? ונעלמה מכל תלמידי חכמים. כל התלמידי חכמים היו בקיאים בתורה. במה הם היו בקיאים? בחלק הנגלה שבתורה. קבלה היו בודדים, או יחידי סגולה, כמו שאומר מיד, כי אם ליחידי סגולה, היו יחידי סגולה מבין הנקים של אותם זמנים, שהם ידעו והתעסקו בקבלה. אז מה אפשר לומר? שכל אותם גדולים היו להם התעסקות עם עץ הדעת טוב ורע, ורק יחידי סגולה התעסקו עם עץ החיים? זה לא, לא, זה פלא לומר. ואף גם זאת, גם אותם יחידי סגולה שכן למדו קבלה באותם זמנים, לא למדו את זה בשיעורים מפורסמים, לא היה ישיבה לקבלה שיכולת ללכת וללמוד בצורה גלויה, אלא בעצני הלכת. ולא ברבים, זה היה ממש העברה בעצני הלכת, אחד על אחד, באופן של צינה, אבל לא באופן גלוי. כדאית בגמרא, אנחנו מדברים כרגע מה היה אז בזמנם, זה היה באופן של עצני הלכת. ככה כדאית בגמרא, יש גמרא מפורשת, שהגמרא מדברת על זה, ומתארת שהלימוד הזה, שם כתוב שאחד מהתנאים ביקש את השני ללמד אותו מעשה מרכבה, מעשה מרכבה זה עניינים של קבלה, והוא אמר שמה שהדבר הזה עובר רק ככה מפה לאוזן, אי אפשר ככה ללמד את זה ברבים. רואים שאפילו בגמרא מתייחסים ללימוד הנסתר, כן נסתר, ורוב הלימוד היה בחלק הנגלה. כמו שכתב האריזל, כמו שידוע מה שהארי הקדוש כותב, דווקא בדורות אלו האחרונים, הארי הקדוש כותב שדווקא בדורות האחרונים, זאת אומרת רק במאות השנים האחרונים שלנו, רק עכשיו מותר ומצווה לגלות זאת החוכמה, אבל לפני זה היה אסור לגלות את החוכמה הזו, זה היה נסתר. היום השתנה העניין, קרובים יותר לגאולה, קרובים יותר לזמן של גילויים נפלאים, אז נותן לנו הקדוש ברוך הוא לטעום כבר היום הרבה יותר מהגילויים העתידיים. אבל בתקופות קדומות יותר, לפני 1,000 שנה ויותר, אז הלימוד הזה היה ממש נסתר ועבר, זה תורה שניתנה למשה מסיני, אבל זה ניתן באופן שזה יעבור רק ליחידי סגולה, ולא בדורות הראשונים. בדורות הראשונים זה לא היה אפשרות לכולם. וגם רבי שמעון בר יוחאי אמר בזוהר הקדוש, אפילו רבי שמעון בר יוחאי שהוא אבי תורת הנסתר, אז הוא בעצמו כותב בזוהר שלא ניתן רשות לגלות רק לו ולחבריו לבדם. אז אפילו בזוהר כתוב שזה רק לבודדים, על אחת כמה וכמה שבגמרא כתוב שזה רק לבודדים. אז עד פה זה פליאה ראשונה. מה הפליאה? איך אפשר לומר על הלימוד של נגלה, איך אפשר לומר על לימוד של איסור והיתר, טומאה וטהרה, שזה נקרא עץ הדת, ורק קבלה נקרא עץ החיים? איך אפשר לומר ככה? בפשטות, כשכתוב עץ חיים מי למחזיקים בה, וכתוב בגמרא שזה הולך על לימוד התורה, על איזה לימוד תורה מתכוונים בפשטות? על לימוד התורה שהיא הייתה ידועה ונפוצה וקיימת אצל כולם. זה פליאה אחת. דבר נוסף הוא אומר, ואף גם זאת, בנוסף לפליאה א', יש פליאה ב', פליאה נשגבה, יש כאן עוד פלא נשגב, פלא רב, איך אפשר ככה להבין את הקטע הזה בראי המאמנה?
מי כתב את הראי המאמנה?
אמרנו קודם, זה קטע בזוהר שנלקח ממשה רבינו, זה רבי שמעון בר יוחאי. פלא נוסף, זה לפי זה, לפי מה שאנחנו הבנו קודם את הקטע בראי המאמנה, אז הוא אומר כך, מה יוצא לפי זה? בואו, לפני שנקרא בפנים, נעצור רגע לחשוב. מה יוצא לפי זה? לפי מה שהבנו את הקטע בזוהר, מה יוצא? שמה יותר חשוב? עץ החיים או עץ הדעת? ברור שעץ החיים יותר חשוב. ומה הבנו? שמה זה עץ החיים? זה קבלה. ומה זה עץ הדעת? זה לימוד של תורת הנגמרה. אם יש לנו מצב שאחד נפגש בשני, ואנחנו לא יכולים לעשות את שניהם, אנחנו חייבים או את זה או את זה, אז לפי ההיגיון, שאם יש לך התנגשות בין עץ החיים לעץ הדעת, אז מה אתה צריך לעשות? לקחת את עץ החיים כדבר ראשון וחשוב, ועץ הדעת יידחה להזדמנות מאוחרת יותר, ככה ההיגיון אומר. מה בפועל יוצא? אומר ככה, תפילה שאנחנו מתפללים, אז במיוחד אלה שמבינים בקבלה ובסודות, יודעים שכל התפילה, כפי שנראה עוד מעט במשך, כל התפילה זה הרי מבנה ארוך וגדול של סודות וייחודים גדולים בקבלה. מי שלוקח סידורים שמצוין שם רק בראשי פרקים, כל מיני מקורות מקבלה, רואה יש לך, אתה נמצא פה באצילות ופה אתה בבריאה, יש לך שם הוויה ושם אלוקים וייחוד הוויה באדני, וכל התפילה זה בעצם ייחודים עליונים. מה זה התפילה? התפילה זה התחברות לעניינים נעלים. גם מי שאומר יש אריכות גדולה ברבי יצמח צדק ודרך מצוותיך בשורש מצוות התפילה, יש אריכות גדולה בנושא הזה של להתפלל עם הייחודים, מה קורה עם אותו אחד שאמר אני לא רוצה להתעסק עם הכוונות העמוקות, אני מתפלל ככה בפשטות, אבל ברור לנו שהתפילה מלאה בייחודים עליונים. מה עכשיו יוצא? מי שמבין את הייחודים הגדולים שבתפילה, ניקח את התנאים הגדולים, ניקח את רבי שמעון בר יוחאי כשהוא הסתכל על התפילה. ברור שהתפילה שלו הייתה תפילה שהיה בזה את כל הייחודים העליונים ביותר, כל חוכמת הקבלה. יושב רבי שמעון בר יוחאי או תנאים אחרים שהתעסקו בקבלה, ויושבים ולומדים תורת הנגלה. לומדים גמרא. הגיע זמן תפילה, מה צריך לעשות? להתפלל או להמשיך ללמוד? בפשטות, לפי מה שאמרנו שעץ החיים הוא גובר על עץ הדת, אז אתה צריך לסגור את הספר, גמרא, כי הגמרא אמרנו זה כמו עץ הדעת, ככה הבנו. ואתה תתחיל להתפלל, כי התפילה אתה כרגע מחבר ייחודים עליונים. ככה היה צריך להיות. מה בפועל קורה נראה עכשיו בפנים. ואף גם זאת פליאה נשגבה, הפלא השני, זה לפי זה, לפי הכלל הזה שאמרנו, שהבנו, כאילו שהגמרא נקרא עץ הדעת, והקבלה נקרא עץ החיים, אז לפי זה, לא היה לימוד איסור ויתר, לא יכול היה להיות שאם אדם לומד עניינים של איסור ויתר, וכל שכן דיני ממונות, כל שכן אם לומדים דיני ממונות, עוד מעט נתעכב מה זה הכל שכן, אבל קודם נסיים את הפליאה, לא היה יכול להיות שהלימוד הזה דוחים מצוות תפילה. מה מיוחד בתפילה? שנתקנה על פי סודות הזוהר וייחודים עליונים ליודעים. אלה שיודעים רואים בתפילה את הייחודים העליונים. מי הם אלה שיודעים? כרבי שמעון בר יוחאי וחבריו, הם בוודאי ראו וידעו את העוצמה ואת הסודות שיש בתפילה. ואף על פי כן לא נדחה את הלימוד מפני התפילה, אלא להפך, מה נדחה? התפילה נדחית. וזה אינו, ההלכה לא אומרת שאתה צריך לסגור את הספר ולהתפלל, אלא מה ההלכה אומרת לגבי, לא לגבי כולם, לגבי אותם אלה שתורתם אומנותם, מה כתוב? כדי איתה בגמרא, מה כתוב בגמרא, איך הייתה הנהגה של אותם גדולי עליון, כמו רבי שמעון בר יוחאי וחבריו, וכל מי שתורתו אומנותו, אותם אלה שהלימוד שלהם היה ברמה מוחלטת הכי גבוהה, מה כתוב שמה? אין מפסיקים לתפילה. כשהגיע הזמן תפילה הם לא התפללו, הם היו מתפללים, כמו שנראה עוד מעט הוא מביא את רבי יהודה, פעם בחודש. לא היו מתפללים כל יום, לא היו צריכים להתפלל כל יום. זאת אומרת שהם דחו את התפילה, למרות שהתפילה בוודאי שזה סודות וייחודים עליונים, אז זה עץ החיים, ואת מה הם השאירו על השולחן? את לימוד הגמרא ולימוד הנגלה. שאם כך, אם זה עץ הדעת, איך יכול להיות שדוחים את עץ החיים מפני עץ הדעת? ואפילו כשעוסק בדיני ממונות, אפילו דיני ממונות, שרואים עוד הפעם פה את ההדגשה על דיני ממונות, ומיד נחזור לזה. אפילו בדיני ממונות, מה כתוב? כרבי יהודה. רבי יהודה היה אחד התנאים הגדולים שהבקיאות שלו בדיני ממונות היה מהמצוינים מבין התנאים. דכולו תנוי בנזיקינה, וכל הלימוד שלו היה, הוא היה עיקר עניינו. בנזיקין, נזיקין זה דיני ממונות, ואפילו אחי, למרות שעיקר הלימוד שלו היה בדיני ממונות, לא אבי מצלי, הוא לא היה מתפלל, אלא מתלת יומין לתלת יומין. פעם ב-30 יום היה נעצר להתפלל, כדמהדר תלמודה. מתי שהוא היה עושה חזרה ללימוד, היה עושה הפסקה, והיה מתפלל, ואז היה נכנס ללימוד מחודש. אז רואים שהלימוד של איסור ויתר ודיני ממונות הוא חשוב, עד כדי כך שאתה שם את העניין של הקבלה והתפילה בצד, אתה ממשיך ללמוד את זה. אז איך זה יסתדר עם מה שלמדנו והבנו קודם בראיה מהמנה שקראנו? היה נראה לנו כאילו שהגמרא זה עץ הדעת. עכשיו רק נתעכב כאן על מילה אחת. למה הוא מדגיש כל כך, אומר, לימוד של איסור ויתר, וכל שכן דיני ממונות. כאילו דיני ממונות נמצא כאילו בהבנתנו במקום נמוך יותר, והחידוש הוא שאפילו דיני ממונות לא דוחה. למה דיני ממונות כאילו נמוך יותר? כי בדיני ממונות יש לנו דבר מאוד מעניין. בדיני ממונות, כשיש דיון, באים לבית הדין, ויש ויכוח בין שני אנשים על כל מיני עניינים כספיים, אז יש הרבה פעמים שכתוב את ההלכה, אתה יודע מה צריך לעשות, מה תורת אומרת, מה צריך לעשות, הרב יגיד לך, תלך לשוק ותראה מה התגרים בשוק עושים, מה מנהג התגרים בעיר הזו, ומה שמנהג התגרים בעיר הזו, זה ההלכה שתורת אמת אומרת שאתה צריך לעשות. ככה לפעמים יש בדיני ממונות. באף חלק בתורה, כשמישהו יבוא לשאול את הרב והלכות שבת, הוא לא יגיד לו, לך לשוק ותראה איך נוהגים שם בשבת, ככה צריך לעשות. באף חלק בתורה לא ישלחו אותו לתגרים.
אין שוק בשבת.
אבל אם אדם, אבל בחלק של דיני ממונות, הוא כל כך נראה לנו כחלק כאילו, כאילו כביכול, אם אפשר להתבטא ככה, נמוך יותר, שאפילו התגרים בשוק נכנסים להיות מן דאמר, בעלי דעה בהלכה הזו. או עוד דוגמה, לפעמים לא רק תגרים בשוק יהודים, לפעמים יש מצב שהמלוכה של הגוי אפילו, או של מלכות רשע יכול אפילו להיות, שהיא פסקה הלכות מסוימות, יש לה חוקים, יש מושג שנקרא דינה דמלכותא דינה. יש מושג שנקרא, אם זה החוק המדינה בענייני ממונות, אין דינה דמלכות הדינה בענייני שבת. אם המלוכה פסקה שצריך לעבוד בשבת, לא צריך לחלל שבת בגלל שהיא פסקה. אבל אם היא פסקה בדיני ממונות משהו מסוים, אז ההלכה אומרת שדינה דמלכות הדינה. אז שוב רואים שבדיני ממונות אפילו המלוכה, יושבים שם אנשים ומחוקקים חוק שמה להם בכלל ולשכל התורה, אבל הפסיקה שלהם וההחלטה שלהם מקבלת משקל בהלכה. או דוגמה שלישית, שאם שני אנשים מתווכחים ופתאום אחד אומר, אתה יודע מה, אני מוותר לך בממונות. בממונות ויתור מקובל, מצוין, אין יותר טוב מפשרה. שוב, מי זה הבן אדם המוותר שפתאום הוויתור שלו הפך להיות הפסיקה שככה הרב נותן עליו את כל כובד משקלו וזה בסדר? יהודי שהוא לא חייב להיות ידן גדול. אז אפילו דיני ממונות שהפסיקה בסופו של דבר יכולים לקחת בחשבון בעת הדיון את המנהג התגרים או את דינה דמלכותה, אז יישב הרב, יישב התנה, לומד ומחכה לשמוע מה התגרים אומרים, ואומרים, טוב, ומתי הוא לא מתפלל, הוא כרגע התעסק במנהג התגרים. אז מה יוצא? אז הלימוד הזה כרגע במנהג התגרים באותו חלק, מה הוא? עץ הדעת או עץ החיים? אם נגיד שזה עץ הדעת, אז הוא היה צריך כרגע להתפלל ולא להתעסק עם מנהג התגרים. אז רואים שאפילו בדיני ממונות, שזה לכאורה החלק הזה ששם בא לידי מקום, אפילו דעה הכי נמוכה, אבל זה לא דוחה את התפילה. סליחה, אז זה דוחה את התפילה. אז רואים שאי אפשר להבין את אותו קטע בראייה מהם נקחה כפשוטו, שהלימוד של ההלכות זה עניין של עץ הדת. הוא ממשיך הלאה באותו תמיה עדיין. כדאית בגמרא ובירושלמי פרק כמה דברכות, הגמרא אומרת, סביר עלי לרשבי, רבי שמעון בר יוחאי סובר, דאפילו לקריאת שמיים מפסיקים. רבי שמעון בר יוחאי סובר שאפילו כשמגיע הזמן לקרוא קריאת שמע, מצוות עשה לקרוא קריאת שמע, אומר רבי שמעון בר יוחאי, תמשיך ללמוד, כמובן רק באלה שתורתם אומנותם, לא מדובר על אנשים כערכנו, אבל אנשים כאלה כמו התנאים, כמו רבי שמעון בר יוחאי שתורתו אומנותו, לא מפסיק אם ממקרא. אם אתה לומד מקרא, אתה לומד תנך, תסגור את הספר, תקרא קריאת שמע, אבל ולא ממשנה. אבל אם אתה לומד משנה, תמשיך ללמוד. מה זה משנה? אתה לומד את שישה סדרי משנה, מדובר שם על נושאים שקשורים לכאורה לעץ הדת, שזה אמרנו קודם. שאומר רבי שמעון בר יוחאי שם, דעדיף אימי מקרא לרבי שמעון בר יוחאי. מה יוצא מכאן? שהמשנה יש לה עדיפות על מקרא. כשאתה לומד מקרא, תפסיק ותקרא קריאת שמע. כשאתה לומד משנה, אל תפסיק. ולא חילק בין סדר זרעים ומועד וקודשים טהרות לנזיקין. ורבי שמעון בר יוחאי לא אומר, אם אתה לומד משנה זרעים, אז אל תפסיק. אם אתה לומד משנה בנזיקין, כן תפסיק. הוא לא חילק, זה לא משנה איזה חלק במשנה אתה לומד, אז לא מפסיקים. אז זה מחזק את השאלה שאמרנו. כאן יש הערה מעניינת שהרבי שואל, יש כאן את הרשימה של סדרי משנה, וחסר לנו אחד. הוא מביא, הוא רוצה להגיד שאפילו נזיקין שלומדים, אז לא מפסיקים באלימות בשביל קריאת שמה. הוא אומר, הוא לא חילק בין סדר זרעים ומועד וקודשים טהרות לנזיקין. מה, איזה סדר חסר לנו פה? סדר נשים. למה הוא לא מביא את הכל? למה הוא לא אומר, ולא חילק בין סדר זרעים ומועד נשים, קודשים וטהרות לנזיקין? מה עם סדר נשים? למה הוא נעלם פה? אז הרבי שולח לליקוטי לוי יצחק. אבא של הרבי יש לו הערות על התניה. יש לו הרבה ביורים על התניה, גם על דרך הקבלה. אז הוא מתעכב על השאלה הזו, מביא כמה ביורים. ביור אחד מעניין, הוא על יסוד קבלי, אבל ביור מעניין שאפשר קצת לקלוט. הוא אומר ככה, אם סדר נשים היו אומרים לנו, תמשיך ללמוד, ואל תקרא קריאת שמע, זה מובן, על סדר נשים אין קושייה. סדר נשים זה מובן, תמשיך ללמוד ואל תפסיק. על כל הסדרים האחרים זה פלא. למה סדר נשים כל כך פשוט שאפילו לא צריך להגיד את זה? כי על סדר נשים אנחנו יודעים, הגמרא אומרת, את המושג שימחה שמי על המים כדי לעשות שלום בין איש לאשתו. כתוב שאישה סוטה, כשיש שם את החשד של הבעל ומביאים את האישה לבית המקדש, וצריך לכתוב את הפרשה מהתורה על הקלף, אחר כך מוחקים את זה על המים, נותנים לה לשתות, איך אפשר למחוק את זה? הרי יש שם השם השם. אז אומרת הגמרא, שאמר הקדוש ברוך הוא, כדי לעשות שלום בין איש לאשתו, אני מוכן. הייתי אומר, אתה לומד סדר נשים, אתה צריך לקרוא קריאת שמע, אומר הקדוש ברוך הוא, אני מבטל על הקריאת שמע, העיקר תמשיך ללמוד סדר נשים. אז בסדר נשים זה עוד מובן, אבל מה עם הסדרים האחרים? הוא אומר, ולא חילק בין סדר זרעים ומועד הקודשים ותארות שבהם אין את הייחודיות הזו, ושמה אומרים תמשיך ללמוד, וגם בנזיקים תמשיך ללמוד. נשאלת השאלה, איך יכול להיות שההתייחסות כאילו של ראיה מהנה ללימוד של ניגלה, זה כאילו עץ הדעת טובה. יש כאן עכשיו סוגריים, שככה בדרך אגב, זה הגעה בדרך אגב, שאמרנו קודם ציטוט שרבי שמעון בר יוחאי אומר שמשנה עדיפה על המקרא, ככה אמרנו קודם, שלכן אם אתה לומד מקרא אתה יכול, אתה צריך להפסיק לקריאת שמע, אם אתה לומד משנה אל תפסיק, למה? כי משנה עדיפה על המקרא. יש כאן הגעה שהאדמו"ר הזקן אומר וסותר דעת עצמו, הרשב"י סותר את עצמו בראיה מאמנה בכמה מקומות. הוא אז כן אומר שרבי שמעון בר יוחאי בעצמו במקום אחר אומר, אומר הפוך. תודה. הוא לא מביא כאן הסבר, הוא רק מהיר שאיפה רבי שמעון בר יוחאי עצמו אומר הפוך. אומר ככה, כתוב במקום אחר בזוהר, דמישנה היא שפחה. הזוהר אומר שיש לנו שלוש דרגות, יש משנה ויש מקרא ויש קבלה. אז הוא אומר בזוהר שמה שאיך מדרגים את זה, משנה הכי נמוך, קבלה מעל המשנה ומקרא מעל כולם. איך הוא מדמד? זה אומר ככה, המשנה נחשבת כאילו השפחה, קבלה נחשבת כמו המלכה, ומקרא זה כמו המלך. ככה הוא מביא. אז לפי זה מה יוצא? שמה עדיף ממה? שמקרא עדיף על משנה. אז זה סותר, זה הערה, נראה, רק נקרא את הערה בפנים. סותר דעת עצמו בראיה מהמנה בכמה מקומות. במשנה הוא אומר היא שפחה, והמקרא שהוא תורת משה ודאי עדיפה מקבלה, דהי מה נקרא קבלה, מטרונית, המטרונית זה המלכה בראיה מהמנה שם, ותורה שבכתב הוא מלכה, תורה שבכתב זה המלך, דהיינו יסוד אבא, אבא זה ספירת החוכמה מלובש בזה רנפין, כמו שכתוב אריזל. לא ניכנס כרגע להערה הזו, זה הערה בדרך אגב שאדמו"ר הזקן מביא. נחזור לענייננו. השאלה בענייננו, איך יכול להיות שאומרים על לימוד הנגלה שזה עניין שקשור לעץ הדעת טוב ורע. וגם דבר נוסף, אומר אדמו"ר הזקן, מה תגיד? מה כתוב בראיה מהמנה שקראנו קודם? שלימוד בסגנון של קושיות ומחלוקת, מאיפה זה בא? מהצד של רע, של תומה. כך הוא אמר, של העתיד לבוא, שילמדו רק עץ החיים, שלא יהיה קושיות, זה מתי שאת רוח התומה אוויר מן הארץ. כזה ביטוי היה. זה ביטוי קשה מאוד, למה? וגם פלפול הקושיות ותירוצים. אותו נושא של פלפול על קושיות ותירוצים שקודם התייחסנו ואמרנו שקושייה ותירוץ זה עניין של קליפה. למה קושייה זה מקליפה בפשטות? כי כשאתה לא יודע שיש לך קושי, אתה לומד משהו, לא מובן לך. אתה שואל שאלות, שאלת שאלות זה כמו לגשש באפלה. כמו אדם שנמצא בחדר חשוך, והוא לא מוצא את היציאה, הוא לא יודע איך יוצאים. אז הוא מנסה לגשש פה, לגשש שם, פתאום הוא מצא איזה שהוא פתח, נראה לו, זהו, הגעתי כבר ליציאה המתאימה. והוא רוצה לצאת, פתאום הוא שם לב, לא, זה נמוך, זה חלון, זה לא מגיע עד הרצפה. לא מגיע לרצפה, אז זה לא יציאה. צריך להמשיך לגשש. תמשיך הלאה לגשש, פתאום הוא מגיע לאיזה פתח אחר, והוא דבר ראשון מודד שזה לא יהיה קטן כמו החלון של קודם. הוא מודד ומודד, הוא רואה, זה יורד עד למטה. אם זה יורד עד למטה, אז כנראה שזה כבר היציאה סוף סוף. הוא רוצה לצאת, פתאום הוא אומר, נכנסתי לתוך הארון. זה היה דלת גדולה, אבל דלת של ארון. הוא אומר, טוב, זה גם לא. אז הוא מנסה שוב, אז הוא מגשש, הוא רואה שוב דלת גדולה. הוא אומר, טוב, זה כבר לא חלון. אז צריך לבדוק שזה לא יהיה ארון. הוא רואה שפה נפתח דלת ונכנסים לעוד, זה לא ארון, אז כבר אפשר לצאת. הוא רוצה לצאת, הוא רואה, לא, נכנסתי לעוד חדר, סבכתי שוב, יוצא משם חזרה. עד שהוא מגיע לדלת, כמה פעמים הוא צריך לנסות? בדיוק זה, זה דוגמה שמובא בחסידות, בדיוק זה קורה כשלומדים גמרא. אתה לומד גמרא, אתה שואל שאלה, מביא איזה עניין ולא מבין, פתאום מביא תשובה. ברוך שמצאת. נראה לך שמצאת? פתאום אמר, לא, אבל זה לא מובן, כי זה מוקשה מפה וזה מוקשה משם. זה חלון. מביאים מקום אחר, זה כבר הוריד את השאלות הקודמות, אמר, לא, זה דלת של ארון. עד שאתה מוצא סוף סוף את התירוץ, זה מקרה טוב, ולפעמים אתה אומר, אתה יודע מה, אין תירוץ, תיקו. יבוא אליהו הנביא, והוא ייתן לך תירוץ. נשארתי מגשש. זאת אומרת, כל סגנון הלימוד הזה, של קושיות ותירוצים ותהיות וספירות, זה מראה על חושך. אתה לא רואה. כן? הספקות והחושך. לכן זה נקרא ראי המאמנה סיטרה דרה. זה נקרא תומה. כן? ככה אנחנו מבינים את זה כרגע. כמובן כשנלמד את המשך האיגרת תהיה לנו קצת הבנה יותר ברורה בכל הנושא. אבל ככה זה נראה כרגע. אומר, אם לימוד בסגנון כזה אתה מתייחס לזה כתומה, כמגשש באפילה וכולי, אז אומר, וגם פלפול הקושיות ותירוצים דמיסיטרא דרא ורוח התומה, אותם קושיות, אותם תירוצים, אותם תהיות שאתה התייחסת אליהם ואמרת שזה סיטרא דרא, אז לכאורה אותם אלה שהתעסקו בקבלה ובזוהר, כמו רבי שמעון בר יוחאי, כנראה להם לא היה שום קושיות. הנה, עובדה, אמרנו קודם שבספר הזוהר הוא אמר, הכל ברור. בוא נראה מה עשה רבי שמעון בר יוחאי כשהוא ברח מהרומאים, הוא היה במערה 13 שנה, מה הוא למד שמה 13 שנה? אומר, אשכחן ברבי שמעון בר יוחאי, דעסק בטובה גם ביותו במערה. רבי שמעון בר יוחאי שהוא היה במערה, במה הוא למד טובה, מה הוא למד המון, במה הוא התעסק בעיקר בקושיות ובתירוצים ובתהיות ובתשובות. וזה הוא התעסק גם במערה. ועד הרבה, הוא לא ישב במערה כמו שחושבים, ישב במערה וכתב את הזוהר, שיש איזה אגדות שאנשים חושבים. הוא לא ישב במערה ולמד זוהר. הוא ישב במערה ולמד את הגמרות, את המשניות, ופלפל בזה פלפולים ארוכים. מביא לזה אדמור הזקן הוכחה. הוא אומר, ועד הרבה, בזכות צער המערה זכה לזה, רק בזכות שהוא הצטער במערה, שהוא ישב שם הרי בתוך החול, ובשרוניה לגמרי מחורר וכולי, כל האיסורים שעברו עליו, מזה הוא זכה. איך רואים שמזה הוא זכה? ספרת הגמרא, כדי איתה בגמרא, הגמרא מספרת, אחרי שיצא רבי שמעון בר יוחאי מהמערה, אז הוא פגש את רבי פנחס בן יאיר, ושם כתוב, דאמר לרבי פנחס בן יאיר, הכל קושיה. כל שאלה שרבי פנחס בן יאיר שאל את רבי שמעון בר יוחאי, אז על כל שאלה ענה לו רבי שמעון בר יוחאי, כבדלת פירוק, 24 תשובות על כל שאלה. רבי פנחס בן יאיר התפעל, על כל שאלה 24 תשובות, וכל תשובה זה תשובה של רבי שמעון בר יוחאי. וככה 24 תשובות על כל שאלה. או מה אומר, איך מסביר רבי שמעון בר יוחאי, שכתוב שלפני זה זה היה הפוך. ולפני זה רבי פנחס בן יאיר היה גדול, ועכשיו זה התהפך שהוא 24. איך הגיע לזה? ואמר לו, אמר רבי שמעון בר יוחאי לרבי פנחס בן יאיר, אילו לא ראיתני בכך כולי, זאת אומרת, אמר לו, אם לא היית רואה אותי אחרי הסבל של המערה, לא היית רואה אותי במצב הזה. זה שאתה רואה אותי בכזה מצב שאני מסוגל עכשיו כל כך להרבות בפלפולים ובתשובות, זה רק בגלל השנים שהייתי במערה. זאת אומרת שרואים שהישיבה שלו במערה היה לימוד בעמקות כזו, שאפשר להגיע על כל שאלה עוד תשובה ועוד תשובה, ולהסביר למה התשובה הקודמת לא מספיקה ומה מעלה בכל תשובה על השנייה. זה הרי עמקות לא רגילה. אז במילא, אז מה נגיד? שרבי שמעון בר יוחאי התעסק במערה בסיטרא דרא, התעסק במערה בעניינים של תומה, הרי זה פלא רב, אי אפשר להגיד ככה. מדרק מקשה לנו, אתה לומד את הראי המהם לכפשוטו, אי אפשר להבין את זה ככה. וגם הוא אומר בסוגריים, באמת, על כורכך, חייבים לומר, אנחנו מוכרחים להסביר, עיקר עסקיהם במערה, היה תורת המשניות. חייבים להגיד, שעיקר הלימוד שהיה לרבי שמעון בר יוחאי במערה, בעיקר היה במשניות. מה, איך אפשר לומר, מה ההוכחה? אני אומר ככה, כמה משניות יש היום? היום אנחנו מכירים כמה סדרים יש במשניות? שישה סדרים. מה שיש לנו היום זה אחוז אחד מהמשניות שהיה. כתוב שהיה תף ריש סדרי, 600 סדרים. שהיה בימיהם עד רבינו הקדוש. רבינו הקדוש כתב שישה סדרים. למה הוא כתב את השישה סדרים? הוא ראה, ככה הרמב"ם מתאר בהקדמתו, הוא ראה שבערבות הגלות והצרות נשתכחים הרבה הלכות, אז הוא היה הראשון שכתב ואסף את כל העניינים. אבל זה לא הכל. הוא אסף אחוז אחד ממה שהיה. אבל בימיהם כמה סדרים היה? 600 סדרים. זאת אומרת, מדובר על כמות גבוהה מאוד של סדרי משניות. וזה מה שלמד רבי שמעון בר יוחאי במערה. דאילו, ספר הזוהר והתיקונים, את ספר הזוהר והתיקונים, היה יכול לגמור בבית וג' חודשים. בחודשיים, שלושה, הוא היה יכול לעבור על כל ספר הזוהר, כי בוודאי לא אמר דבר אחד בית פעמים. למד פעם אחת הכל, פעמיים, בחודשיים, שלושה חודשים מקסימום, הוא גומר את כל ספר הזוהר. את שישה סדרי משנה, שבזמנם זה אמרנו 600 סדרי משנה, זה עניין שלקח הרבה זמן. למה זה לוקח הרבה זמן? למה 13 שנה? למה זה לוקח 13 שנה? אז
12
שנה, כן? יש על זה דבר מעניין, ששאל פעם אחד מגדולי ישראל, מונקד, שבא למנחת אלעזר, שאל שאלה על התניה, על הקטע הזה, הוא אומר, הוא לא מבין מה נשך. לימוד לגרסה, לימוד ככה, אז גם את כל המשניות לא צריך לקחת כל כך הרבה שנים. מבינים כל היום ולומדים תורתו אומנותו, לא צריך לקחת 12 שנה. ומה, לפלפל ולהעמיק, אז גם בזוהר אפשר לפלפל, אם בניגלה אפשר לפלפל ולהעמיק, אז בקבלה אולי אפשר הרבה יותר, אז היה גם, אז אולי, מה הוכחה? ככה הוא שואל, הוא כותב ככה במחילת כבוד תורתו של אדמו"ר הזקן, הוא לא מבין. אז הרבי, יש הערה מעניינת, והרבי עונה על זה, ואומר, התשובה מרומדת פה בתניה, בקטע הזה, מרומדת מרומד העניין הזה. מה אומר? הרבי מביא ככה, שיש מקום בגמרא שמסופר, מסכת בבא בתרא, יש שם איזה דיון באיזה הלכה מסוימת. ידוע, מי כתב את הגמרא? רב אשי.
רב אשי
רבן. רב אשי כתב את הגמרא. שם יש איזה שאלה על הלכה מסוימת. הגמרא אומרת ככה, במהדורה הראשונה של רב אשי כתוב כך. במהדורה השנייה של רב אשי כתוב אחרת. זאת אומרת שהגמרא היה שתי מהדורות. מהדורה הראשונה שהוא כתב, מהדורה השנייה שהוא כתב. אומר על זה רשי, שאת שתי המהדורות של רב אשי למד, איך הוא למד את זה? אז הוא אומר ככה, כדי לעבור על זה, כמה זמן לקח לו לעבור על זה? רשי מביא ככה, רב אשי למד את זה 60 שנה. 30 שנה מהדורה הראשונה, ו-30 שנה מהדורה השנייה. אבל לא שכל ה-30 שנה הוא למד את זה, אלא כל שנה הוא הקדיש לזה חודשיים. איזה חודשיים? היה חודשיים שנקראים ירחי קלה. ירחי קלה זה חודשיים שהיו מתאספים כולם לבית המדרש, ללמוד מכל העיירות, מכל החכמים התאספו יחד, ואז היה ימים שלמים של דיונים ולימודים. אז רב אשי היה מקדיש את החודשיים של ירחי קלה לעבור על כל הגמרות. ואז כל שנה הוא הקדיש חודשיים, 30 שנה מהדורה הראשונה, ועוד 30 שנה מהדורה השנייה. אז בואו נעשה חשבון. אז חמש שנים, כל מהדורה, נכון? ככה זה יוצא. 10 שנים, כי כל שנה חודשיים, 60 חודשים, 10 שנים, שתי המהדורות. זה הכל כשהיה להם רק 6 סדרים. וזה הכל בצורת הלימוד בתקופה של רב אשי, שהרבי מביא, יש גמרא שכתוב, שרבי יוחנן אומר על הדורות הראשונים, על רבי שמעון בר יוחאי, אומר אצלהם, הלב שלהם היה פתוח כפתחו של הולם. אחר כך זה נהיה כפתחו של איכל, אצלנו זה כפתחו של צדקית. צדקית זה כמו החור של המחה. אז אומר הרבי, תחבר את כל זה ביחד. שרבי יוחנן אומר שבתקופת רב אשי, עם כל גדולתם זה כחור של צדקית. תלך אחורה לתקופת רבי שמעון בר יוחאי, זה כפתחו של הולם. אז אם לרב אשי לוקח ללמוד רק 6 סדרים, כמה שנים לוקח? 5 שנים, כן? 5 שנים, 6 סדרים. ורבי שמעון, אז כמה לוקח 600 סדרים? ורבי שמעון היה במערה כמה? סך הכל? 12, 13. אז ברור לנו שב-13 שנה הלימוד היה רק של תורת הניגלה, בלי לפלפל אפילו, פשוט ללמוד את זה. אז ממנו, מה שאדמו"ר הזקן אומר כאן, שעיקר הלימוד שלו היה בתורת הניגלה, ככה זה היה. ופשוט בספר הזוהר, בית וגימל חדשים, הוא היה גומר. אז מה? אז הוא התעסק חלילה בעץ הדעת וברק? דבר נוסף הוא שואל. גם אמרו רבותינו ז"ל, חכמים אומרים, מיום שחרב בית המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה בלבד. מה זה דלת אמות של הלכה? מה זה הלכות? הלכות זה כל ההלכות שיש לנו, שישה סדרי משנה זה הלכות. שם נמצא הקדוש ברוך הוא עכשיו, רגע, אבל מה, הוא נמצא בעץ הדעת טוב ורע? אם הלכה זה עץ הדעת טוב ורע, אז זה התחליף לבית המקדש? אז זה הפליאה השנייה. זאת אומרת, הפליאה הראשונה הייתה, בכלל איך אפשר להגיד את זה? הפליאה השנייה הייתה, איך יכול להיות שהתנאים הגדולים שהבינו בקבלה, התעסקו בזה?